שלום, אתם מאזינים לרדיו שלום בקופנהגן. אפשר להזין לרדיו בתתר 87.6 FM ו-90.6 בכבלים. השידורים משודרים בשני עד חמישי בין 6:30 ל-8 בערב, בשבת בין 10 ל-12 בלילה, בראשון בין 10 ל-12 בבוקר, וב-4 עד 8 באחר הצהריים, והשידורים בעברית. אנחנו היום באולפן נועם ריטוב ודן ריטוב על הסאונד, אלה גורדון ושחר וויקי מעיין. נדבר על הצגה מעניינת שראינו אתמול של ארתור מילר, נדבר על דברים שעושים כשמפסיקים לעשן, על הפסקת עישון בגדול ועל דברים שעושים כשמעשנים. נדבר על החיים של שחר וויקי ובעלי החיים שלהם, נדבר על צמחונות ותהיה הרבה מוזיקה ישראלית. חזרנו. אני רוצה להציג את עצמי. אני אלה גורדון, לומדת, למדתי כאן בקופנהגן, כתבתי תזה לאומן דני, כרגע עובדת בתור מורה לאומנות בבית ספר הבינלאומי, אחלה בית ספר, ויושבים פה עוד שלושה אנשים שיציגו את עצמם.
שלום, קוראים לי ויקי, אני נשואה לשחר מעיין שיציג את עצמו אחרי זה.
הוא לא באמת חשוב.
אני גרה במלמו בשוודיה, כרגע לומדת שוודית פול טיים, ויש המון תוכניות לעתיד, אבל זה בעתיד.
כן, ואני שחר, בעלה של ויקי. אני עובד פה בתור מעצב גרפי, מזה שנתיים וחצי, ויש הרבה תוכניות לעתיד, והן כוללות את ויקי בתוכה.
ואני נועם ריטוב, שאני האח של התקליטן המוצלח שאיתנו היום.
אחלה מאוד.
וחבר של אלה גורדון, אנחנו עוברים לגור ביחד.
וואו!
אני באמת הדני היחיד האמיתי פה, תכלס. יש לנו גם שוודי פה האמיתי.
חברי, זה לא נחשב.
גם לא חצי.
חצי זה חלק מזה. זה גם כן שאלה מעניינת, מה זה חצי, מה זה שלם? האם יש לנו בעיה עם זה בזמן שאנחנו חיים פה? ואנחנו נשדר היום, נדבר על כל מיני נושאים מעניינים, ונשמיע מוזיקה.
אין ספק. רק בדרך לאולפן, היה איזה דווקא נקודה מעניינת. אנחנו, כמובן שאף אחד לא מכיר אותנו, אבל אנחנו גרים בשוודיה. כן? יש גם כאלה, מישהו היה חייב לאייש את הצד השני של הגשר. אז אנחנו בדרך לאולפן, אנחנו הגענו עם הרכבות, כמובן איחורים ובלגנים, ובסופו של דבר שאנחנו מגיעים, אנחנו רואים הפגנה ענקית, אלפי אנשים שמפגינים שהאסלאם הוא דת של אהבה ושל שלום.
אני ראיתי שם בעיקר נשים.
כן, גם אני חושב ראיתי בעיקר נשים.
אני ראיתי בעיקר אנשים עם זקן, אז כאילו אם מדובר על נשים, גברים, ילדים, לא
חקרתי בעיני. היה להם גם אוטובוס לזקנים והמבוגרים. אבל נראה שהם מפגינים והם רוצים שנכבד אותם, ושזה, להראות שזה דת של אהבה ושלום.
אני חייב להגיד שהפגנה שבה לא שרופים מכוניות, זה התחלה טובה.
זה כבר טוב. יש גם מזל שהרחוב מכתחילה סגור, זאת אומרת שהם גם לא מפריעים לתנועה. זה גם די נחמד בצדם.
כן, אפילו היה להם ליווי משטרתי משול. בסופו של דבר מוביל אותי למסקנה המעניינת, שאולי הערבים למדו משהו.
אבל אני חושבת שהם היו נראים די חמודות, כל הנשים האלה.
הנשים נראות חמודות?
כן, נראות סבבה כאלה, חמודות, הולכות, מדברות בדרך.
כן, זה לא היה הפגנה בצעקות ודברים כאלה.
פשוט הולכו כזה, כביש.
מה שאומר שאולי, אולי יבוא יום וגם יהודים וגם ערבים יוכלו להפגין שכולם רוצים לחיות ביחד בשלום.
אחרי ההפגנות שהיו כאן של נגד גזה, נראה לי שזה היה הפגנה די
שקטה וטובה.
שקטה וטובה, כן, לעומת ההפגנות שהיו כאן לפני חודש.
נשאר רק לקוות לעתיד טוב יותר. ועכשיו, מוזיקה.
יש ערימה של חבר'ה על הגשר, אני דברים כאלה מחבר, אני מנות ביחד זה הגשר, יש אומץ לפעמים להתערבל, שרים שירים ומרידים למעלה, ענת שם בירח מסתכל, חושבים למי להתאהב הלילה, אם כאילו כזה קצת מעצבן. מתחת לראשי מונחת ירד, מעל בטני צורטלת לי מותר, בלעתי עוצות ידיים אל הדרך, ומסבירה ארוך ומפותר. אומרים נשים ומאשרים עוד קשר, בינינו מלחמת שושיות, יש להסתדר להיות בתוך העסק, כי יש מקום מרגע שושיות, כיוון שתעלם עליי נופל, yeah. שדה. כשאני מקיץ אין איש בדשם, קצת קריר וקצת הטוב מטעם, ולהפתעתי אני רואה שאותו צורטת לי עליי אולי מתוכו אליי סוכרו אליי ומתוכו אליי רביק צהר והוא שואל
ומה עניינים פה?
שואל גם אף ישר עונה לפתעתה ושפתה ומחתי קצת מריחה שואל הזמן בעצם מה עושה לה שפתיה לא חשוב אני איתך
אני שותק שפתיים ונושכת אני שותק כמו כבדות ידיי
פתאום היא מסובבת ועולבת אבל אני שותק עוד שם נו
שיר נחמד, שיר נחמד. אנחנו עכשיו נעבור לפינת האינטלקטואליות שלנו, ואלה תציג אותה.
נשמע לי קצת מצחיק להציג אותי בתור...
אלה, אתה אינטלקטואלית.
האינטלקטואלית שבחבורה. לא, אתמול היינו בהצגה נורא מעניינת של ארתור מילר. פעם ראשונה שראיתי הצגה...
מי זה ארתור מילר? סליחה על השאלה.
מחזאי אמריקאי.
גאון, גאון דורנו.
רגע, גאון דורנו זה לא היה איינשטיין, עוד היה משלנו כאילו לפחות.
כן, לגמרי. אם איינשטיין היה הולך ועושה הצגות, הייתי הולכת ורואה. נראה לי מעניין.
אם איינשטיין היה עושה הצגה, מעניין על מה היא הייתה.
נראה לי שהיא הייתה על תורת היחסות.
הצגה על תורת היחסות?
אף אחד היה מבין את זה, היה מקבל קריטיות נמוכה. בכל מקרה, הצגה שלנו הייתה על משפחה דנית כביכול, או האמת היא, הם היו אמריקאים.
לא, הם היו אמריקאים.
שגרו בארצות הברית, איפה?
השם של ההצגה זה The Death of a Salesman.
כן, מותו של המוכר בעצם. וזה מדבר על בעצם על כל האנשי מכירות שהסתובבו בארצות הברית אחרי בשנות ה-50, 60, ואיך שהוא מגדל את המשפחה שלו ואת הילדים שלו ואיך שהוא מתייחס לאשתו וכן הלאה. בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לראות את הסוף, נכון?
האמת שזו דמות מאוד טרגית, כי היא עובדת נורא קשה כל החיים שלה, ומרוויחה מאוד מעט כסף.
ואנחנו לא מגלים את הסוד.
זהו, אנחנו לא יכולים לראות
את הסוף.
האמת שהסוף...
לא, לא, יש לך גדול.
אנחנו לא מגלים את הסוף.
אם את תגלי את הסוף, איך צופי התוכנית יבוא... סליחה, מאזיני התוכנית, יחליטו ללכת לראות את ההצגה הנפלאה הזאת.
האמת שההצגה היא בפולקה תיאטר, מקום נורא נחמד. הבנתי שהוא מ-1800
המקום מדהים, ההצגה מדהימה. האמת היא שזה מקום, יש לו שלוש עולמות, לא?
כן.
שלוש עולמות של תיאטרון.
באיזה שפה ההצגה?
אז זהו, שמה שמעניין זה היה הצגה בדנית, אבל הבנתי את הרוב. כאילו, נועם מבין קצת יותר, כי הוא צחק מהבדיחות שאני פשוט הייתי די, אוקיי, יש בדיחה? אוקיי. לא הבנתי אותה.
אני חייך.
לא, אבל תכלס, בגלל שזה גם תיאטרון, הם מדברים יותר לאט ויותר ברור, אז זה לא כזה קשה להבין. וזה נראה לי אחד השיעורים היותר טובים להבנה.
כן, הדמות הראשית היה לה אינטונציה מאוד טובה, כאילו דיברה ממש ברור.
אז אפשר לסכם את זה בעצה, אם אתם חדשים בדנמרק, בא לכם להבין טיפה יותר דנית, לכו להצגה.
כן.
לכו להצגה, כן.
עזיזו את עצמכם לתיאטרון.
כאילו אני לא הלכתי אף פעם להצגה, אתם חושבים שזה מסובך מדי, כאילו הלכנו לבלט וזה, כאילו בלי ש... כאילו אתה יודע שלא מדברים, זה יותר קל.
ברור.
אבל תכס, זה באמת מקום טוב ללמוד דנית.
כן. אולי את רוצה לחזור על השם של ההצגה?
The שוב? Death of a Salesman, זה נקרא בדנית...
מותו של איש מכירות.
דולה אין סלסמן, איך שאומרים את זה. אבל הצגה מאוד טובה ומאוד שווה תכלס.
כן.
וגם האפקטים מאוד יפים, וזה גם, כמו שאמרת, זה תיאטרון מודרני.
ובסצנה האחרונה שהוא מת, זה ממש מגניב.
מאוד מגניב.
תכלס, הסוף של ההצגה תמון בשם של ההצגה, כאילו, אין יותר ידי, כאילו.
לא, 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 לא לגלות יותר.
לא, זהו, הוא לא מת, הוא חי, חי. אל תדאגו.
בגרסה שלנו, זה הגרסה השמחה, יש מחירות, חי בסוף.
יכול להיות שמשלם פחות כסף, אתה מקבל את הגרסה השמחה, לא יודע.
כן, האמת זה עולה
200 קרונות. לא קניתם את הכרטיס VIP, נכון?
לא קנינו את הכרטיסים, קיבלנו אותם למולדת של נועם, שהייתה בשבוע שעבר.
מזל טוב לנועם!
תודה, תודה, תודה.
איזה אפקטים יש לנו. לא חפכנו על כלום.
שם יושב ראש הכנסת, רומנים, מרוקאים, פולנים.
אז אמרנו שנמשיך לדבר על ההצגה קודם, לפני שנעבור לאיזה נושא מעניין אחר.
כן, נראה לי אפשר להמשיך לדבר על ההצגה. אתה ואני אתמול דיברנו על הדמויות שם די הרבה זמן.
אפשר בכלל לדבר על בכלל העניין מה עדיף, הצגה או סרט. ונגיד שכולנו עשירים וזה לא משנה הכסף.
אם כולנו עשירים, אז אי אפשר פשוט לקנות סט ושיכינו לך סרטים בשבילך.
הצגה. סרטים אתה מעדיף? הצגה.
תחשוב שיהיה לך במים משלך, שחקנים משלך. אתה קונה את אנג'לינה ג'ולי לכמה לילות. טוב, במקרה הזה אני מניח שהדבר החכם לא יהיה לעשות סרט, אבל בהנחה, וכן יש לך כסף מיותר, למה שלא תכין לעצמך סרטים משלך?
אבל הצגה יותר טוב.
בדיוק, השאלה אם אתה בכלל רוצה סרטים, אם אתה מעדיף הצגה.
אם אנחנו נכנסים לדיון הזה של סרטים, אז תכלס אני ונועם מתכננים לעשות איזה וידאו כזה בקופנהגן.
יש לנו רעיון ויש לנו את המצלמה של אלה.
השאלה אם מותר לגלות.
כן, זה לא סוד.
לא דיברנו לפני שנייה מעדיף סרטים בהצגה.
תכלס, כן, האמת שהדבר שהתחלנו ממנו היה לדמויות בהצגה שרציתי לספר עליהם קצת.
סלחו לי, זה לא כאילו זו תוכנית רדיו שבאמת אנחנו חייבים לסגור נושאים שאנחנו מתחילים.
לא, זה ניתן למאזינים לחשוב בעצמם ולקרוא באינטרנט.
למה? יש לנו 5 מאזינים, לא כדי שאתם תראו. אותם המאזינים שיושבים בבית, דרך אגב, אתם קהל מוערך, אנחנו אוהבים אתכם.
את כל החמישתכם.
כן, ובאמת, ספרו לכל החברים שלכם שבתקווה בימי ראשון או מתי שלא יהיה, יהיה תוכנית מגניבה בעברית.
נראה, וזה יהיה כל שבוע לפי איך שאני נראה, אבל אני רואה איך זה יצא.
בוא נחזור לדמות של ההצגה. לא?
עונת התפוזים עם ניצה דבש ניגר מריח הדרים ניצה בחלון חדרי הצפיצה את ראשי הקיצה ופתאום זרועות וצברים השמש בוקר באה צהריימה בים הצבע דבש טהור סוף עונת התפוזים אני וניצה אחוזים אני וניצה חרוזים אני וניצה סוף עונת הרחצה עם שירלי יש מחנק מריח מרחקים שירלי על החוף שוב לא תשאיר לי תשאיר לי רק פיתה קטנה של מיתרים דקים הקומץ נשיקות בחול ומלח השאיר לי טסה חזרה מחר לא, אני לא בוכה זה רק ממלח כן לא אחכה לך זה סיגר יוצא מה שזה ניחר כן, כן, זה ניחר סוף עונת הרחצה עם הדמעה של החצה בתוך השקט שחצה אותי יציר לי Thank you.
סוף העונה, סוף עונת אהבה, סוף עונת אהבה.
וחזרנו לתוכנית הנפלאה שלנו, לכל העשרות אלפי מאזינים, לפני המוזיקה שנכנסה פה באגרסיביות רבה. אנחנו היינו בדיוק לפני שאלה התחילה להסביר לנו פה על השחקנים במחזה. אלה, את רוצה אולי לפרט?
אז אמרתי קודם על הדמות הראשית, שלפי דעתי דמות נורא טרגית, כי בעצם עובדת נורא קשה כל החיים שלה, ואין לה הרבה כסף. ונורא מתוסכלת מזה, לפי דעתי.
בסופו של דבר, גם חוקי המדינה של ארצות הברית קוברים אותה בעצם, כי אין לה
אפילו פנסיה.
פנסיה, ובדיוק סיימה אולי משכנתה, אבל יש הרבה הוצאות, ואין מספיק הכנסות.
האמת שהסצנה ש... כן, ביטי?
רציתי לשאול, על איזה שנים מדובר בהצגה?
זהו, שאנחנו לא חקרנו את זה בדקדק, אבל לפי דעתי זה שנות ה-50.
שנות ה-50, זה מתי שהסיילסמן בארצות הברית פחות התחיל, לפי מה שאני הבנתי.
כן.
אבל כן, הסרט בסך הכל מדבר על כמה שזה קשה שם, וצריך לשרוד, ואם יש לך כסף אז אתה שורד יפה, ואם לך כסף אז אתה מת.
כן, כאילו, האמת שגם בגיל מבוגר פיתרו אותו. וזה היה כאילו אחד מהסצנות הנוראיות.
ולפי החוקים לא הגיע לו פנסיה ולא כלום?
לא. כאילו, יכלו לפטר אותו בלי פנסיה. שזה גם כן משהו שלפי דעתי קורה גם בימינו, כאילו, שאנשים יכולים לפטר אותם בלי לקבל את כל הזכויות הסוציאליות שלהם.
אני לא מסכימה, בימינו, כאילו, בכל מדינה מתוקנת, אז יש פנסיה שמגיעה לבן אדם. אולי לא הפנסיה הכי גבוהה בעולם, אבל...
זהו, יצא לי להכיר...
יש משהו שמגיע לאדם.
יצא לי להכיר דמות מאוד מעניינת, יוסי. מהבית ספר שלמדתי בו בישראל, במדרשה לאומנות, שנראה לי מת מהתקפת לב בגיל 60 ומשהו, אחרי שהוא הבין שהוא הולך לקבל פנסיה נורא נמוכה מהבית ספר לאומנות, ולא יודעת, זה היה משהו ש...
כמה זמן הוא לימד שם?
הוא עבד בתור טכנאי במעבדת צילום. והוא עבד שם לפי דעתי מהרגע שפתחו את המעבדה שם, כאילו איזה 20 שנה לפחות, או משהו כזה.
כן, אז בטח המשכורת שלו מלכתחילה הייתה לא משכורת גבוהה, כי הכל זה הרי לפי אחוזים.
בדיוק.
מה שלומד זאת בדנמרק, תחס, אתה די יותר מוגן כלפי זה, מה שקצת פוחדים, שאולי עכשיו זה נעלם, ויחס לפה יותר את הרקע הקפיטליסטי.
כן.
שאולי יכול קצת להשמיד את התרבות היפה שיש פה בדנמרק, בגלל שאנשים... מפסיקים למחזר כמו שהם יחזרו פעם, מפסיקים לחשוב את האחד על השני, וחושבים על הטלוויזיה השטוחות הענקיות שלהם, וכמה שהיא יותר שטוחות ויותר גדולות, ככה זה יותר טוב.
אבל הבנתי שגם פה זה עובד על פי אחוזים, פשוט אנשים גם חוסכים בנפרד כאילו כסף.
כן, ברור, אבל לאט לאט את יכולה לה שיהיה פה יותר ויותר מיעוטים שאין להם עבודה.
כן. מה שאני...
שאתה אומר מיעוטים.
למי אני מתכוון?
כן. אני פשוט... אישית אני לא רואה את זה בתור חלוקה של מיעוטים או לא מיעוטים, אני רואה את זה בתור חלוקה של אנשים שבוחרים לעבוד ואנשים שבוחרים לא לעבוד.
זה למזלנו עדיין קיים כיום, אבל יכול להיות שעוד 10 שנים בדנמרק זה יהיה כבר אנשים שירצו לעבוד ולא יוכלו לעבוד פשוט, בגלל שלא ירצו להסיק אותם או שהם לא יוכלו להיות מוסקים.
שזה גם יכול לקרות, שזה מה שקורה כרגע בשוודיה.
מה קורה כרגע בשוודיה?
באזור סקונה, אז יש המון מחוסרי עבודה שלא רוצים לעבוד. זה עומד על איזה 30% או משהו כזה בפעם האחרונה שבדקתי. ובעקבות זה במלמו יש גם את האחוז ילדים מתחת לקו העוני הכי גבוה שעומד על 30%. תחשבי כאילו כמה זה 30% מכלל כל הילדים.
איפה זה אזור סקונה?
הייתי אומר שזה אחד מכל שלוש ילדים. סתם, כאילו.
איפה זה אזור סקונה בשוודיה?
סקונה זה כל האזור שהיה שייך פעם לדנמרק, זה כאילו מלמו ולונד וכל הסביבה. אני לא סגורה באיזה אי בדיוק זה נגמר, אבל זה...
ולמה,
שמקיפות את מלמו.
למה הם מחוסרי עבודה? פשוט אין שם מקומות עבודה?
אין מקומות עבודה.
Mm. אני יודעת שהרבה שוודים מהאזורים האלה באים לעבוד בקופנהגן.
כן, בגלל שאין שם מקומות עבודה.
את האמת שיש גם כן עוד בעיה אחת של דעתי מאוד מרכזית פה בכל העניין הזה, וזה העבודה בשחור. שהרבה מהאנשים שהם מהגרים והם לא מצליחים למצוא עבודה שהיא... טובה או מקובלת, הם בוחרים פשוט לעבוד בשחור, וככה מצד אחד המדינה מפסידה את המסים שלה.
איזה עבודות שחורות יש?
או, לא חסר. בואי נגיד שיש מאפיות שלמות. סתם, יש לנו פשוט חברים טובים שהם שוודים, ויש להם הרבה חברים שהם מהגרים. ובמקרה גם תוך כדי דיבורים המהגרים, ואתה פשוט מבין שיש להם... שוק עבודה אלטרנטיבי שונה לגמרי.
ואתה חושב שהשוק עבודה הזה יכול למוטט את המעצמות? אתה לא חושב שזה משהו של תפיסה?
אני חושב שזה שילוב, כי גם האנשים יודעים שהם יכולים לעבוד בשחור ולקבל יותר כסף מעבודות לגיטימיות, ובהתאם הם לא רשומים כאילו הם עובדים, ואז הם גם לא מפסידים את ההטבות הסוציאליות שהם מקבלים מהמדינה. ונוצר מצב שכאילו נוח לאנשים לא לעבוד בעבודה חוקית.
סתם אני אותי, במה הם עובדים?
לדוגמה, פנצ'ריות, כל מיני מכונאות רכב למיניהם, אז יש לך הרבה מכונאים, יש לך אנשים בענף המסעדנות, יש לך אנשים שעובדים בשווארמיות, עם כל כמה שזה מפתיע.
באמת? אבל המעסיקים שלהם מוכנים שהם יעבדו בשחור?
כן.
פה בדנמרק?
בפירוש, כן. בדנמרק ובשוודיה. תראי, בכלל, לדעתי, הנושא של שירות...
אני פשוט חושב שזה אותו עקרון, פחות או יותר נגיד, של ההתחממות גלובלית, שאומרים שהמכוניות מוציאות הרבה CO2. ובכלל מדברים נגיד על התעשייה, כמה שהתעשייה מלכלכת, זה תכלס המכוניות זה אחוז מאוד קטן. אותו דבר שעבודה שחורה, אני לא רואה בזה בתור משהו שיכול למוטט את המעצמות. אני חושב שזה יותר איך שהמדינות עצמם מעבירות חוקים וכן הלאה.
ממה שאני
מסתעתי. ועכשיו שאנחנו נכנסנו לדיון כזה עמוק וקשה, לפני שאנחנו מרדימים את
עדיף לשים מוזיקה.
אנשים בבוקר שלנו, אנחנו ביום רגע, סליחה.
רגע, אני רוצה להגיד משהו.
שמה שאני נתקעתי.
רגע, אלה, רצית להגיד משהו.
הבמה שלך.
רק שלך. אלה, עכשיו את יכולה להגיד את זה.
את יכולה להגיד מה שאת רוצה עכשיו. החל מרגע זה.
שאני חיפשתי עבודה בשנה שעברה, בתור סטודנטית, אמרה לי, לא מצאתי שום עבודה בשחור, כל העבודות מלצרות רצו שיהיה לי...
דרך אגב, לרשויות המיסים הדניות, אלא לא חיפשה עבודה בשחור. היא עשתה מחקר על חיפוש עבודות בשחור.
לא, אבל...
נכון, מחקר אוניברסיטאי.
כן, אבל לדעתי זה פשוט העבודות בשחור, כל אחד דואג לאוכלוסייה שלו.
כן, זה נכון, זה מאוד נכון.
אם היית מדברת עם ישראלים, אז הם אולי יעוזרים לך למצוא עבודה. כמו שאם סיני ילך לדבר עם סינים, אז הם יעזרו לו עם עבודה שחורה. וכל אחד דואג לאוכלוסייה שלו.
אכן דיברתי עם ישראלים, ובאמת העבודות השחורות שמצאתי היו עבודות ניקיון בקהילה הישראלית.
נכון.
אבל לא לקחת אותם. היא לא לקחה אותם.
לא, אני אומרת...
סקאט אברקט, אנחנו חברים שלכם.
לא, האמת שעבדתי בשני בתים, אני גיתי, אבל תכלס.
ומוזיקה!
Oh, when I meet you, I shall fall. If I need more faith.
קודם כל, תודה, אחלה מוזיקה. תודה לדן ריטוב על הסאונד שלנו היום.
טכנאי השידור הנפלא.
כיף של מוזיקה ישראלית, אני אישית מזמן לא יצא לי.
משום אבל הוא טוען שהתוכנית משעממת, אבל טוב, דבר זה.
בוא נספר בדיחה.
לא, לא, לא.
מי יספר בדיחה?
איש אחד הלך, 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 התעייף, התחיל לרוץ.
איש לי אחת יותר טובה. איש אחד נכנס לשירותים.
ו?
חכה שהוא יצא.
אני דפקתי על הדלת, יש פה אנשים שרוצים להשתין.
בוא נעבור לנושא הרעיון שלנו בהמשך ונפסיק לסטות מהנושאים.
צמחונות, יוגה, מדיטציה ואישון. האם זה הולך ביחד?
צמחונות, יוגה, מדיטציה ואישון, האם זה הולך יחד? את האמת, אלה גורדון, שאלה מצוינת.
אלה היא היוגי שעושה יוגה.
ויש לנו פה גם בן אדם שהפסיק לעשן, גם אישה שהתחילה להיות צמחונית.
בן אדם שהפסיק לעשן?
מי זה הבן אדם?
נגיד שזה אני לצורך העניין.
בוא נגיד שזה אתה.
האמת שזה אני.
הבן אדם פשוט לא נתקל בינתיים.
רגע, לא, באמת יש לנו בן אדם. הבן אדם הזה זה אלה גורדון שהפסיקה לעשן.
הוציא אותי מהתמונה.
יש לנו עוד בן אדם שהפסיק לאכול בעלי חיים. וזאת
ויקי.
אשתי היפהפייה.
והבן אדם שעושה מדיטציה גם, שזה גם כן ויקי, שהתחיל לעשות מדיטציה. ויש לנו אפילו בן אדם שעושה יוגה, אז נוכל לדבר אחרי הדברים משתלבים או לא משתלבים.
ובמקביל יש לנו עוד שלושה מעשנים כבדים, שזה שחר, ויקי ונועם.
אני לא מעשן כבד, אבל...
אני מתנגד להגדרה מעשן כבד. לעומת זאת, אבל טכנאי השידור שלנו...
הוא מעשן כבד.
אולי יכול לחשב כמעשן כבד.
סבבה. נתחיל עם הצמחונות.
בכל אופן, כן. סליחה. אני רציתי רק...
להזכיר לכם שדן הפסיק לעשן.
כן.
לפני שבוע.
גם טכנאי השידור הפסיק לעשן לפני שבוע.
מה שמשאיר אותנו עם שלוש, end counting.
אז רגע, בוא... ויקי, למה החלט להיות צמחונית? בואו נתחיל מהנושא...
אוהו!
אתה יורא ישר את השאלות הצמדות.
כן. על המקום, ברור.
כל החיים שאכלתי בשר, אז טיפה הרגיש לי, וואי, איזה טעים. ממש טעים, אבל לא בסדר.
גם עם סטייקים?
גם עם סטייקים, זה ירגיש לי ממש טעים, אבל לא בסדר.
אני בטוח שפרה לדוגמה מתבאסת מתי שהורגים אותה בשביל קבב. אבל שהורגים פרה בשביל סטייק, זה הכבוד הכי גדול.
אוקיי, עכשיו שאלו אותי שאלה, תן לי לענות. אז ולפני... שבוע וחצי, שבועיים, לא יודעת בדיוק כמה זמן, קראתי כתבה בעיתון ישראלי באינטרנט, ויינט, על 200 כלבי ים שהרגו בקנדה למטרות תעשיית הפרווה.
אוקיי.
אני לא לובשת פרווה, זה לא בדיוק היה נוגע לי, אבל גם אני כזה הזדעזעתי של מה עשו לכלבים האלה ולמה...
כלב ים זה לא רק שומן, יש איזה פרווה?
יש לו פרווה.
אוקיי.
מסתבר. אנחנו פשוט לא במעגל החברים שיכול להרשות לעצמה לקנות פרווה של כלב ים.
את האמת שאני לא חושב שאפילו אם היינו יכולים אחד מאיתנו שזה כאילו אחד השאיפות שלו, אני לא יכול לדמיין.
לא, במיוחד שאנחנו גם צמחוניים.
בקשר לפרוות.
שאתה אומר אנחנו, ויש כאן אנשים שאוהבים לאכול פעלי חיים, אבל לא אוהבים ללבוש אותם.
אוקיי, שאלו אותי למה. ואז התחלתי לקרוא את התגובות, שלרוב זה מה שיותר מעניין בכתבות. אז אחת התגובות הייתה של הצמחונית, שאחת התגובות הייתה, היא התרעמה על זה שכולם רשמו שזה לא בסדר, ואיזה חיות, וזה לא אמור לקרות, אבל היא רשמה, אבל כל אחד מכם עושה את אותו הדבר בעצם כשהוא אוכל את השניצל שלו, את הסטייק שלו. אז פשוט...
יש הבדל רציני. אני יכול להגיב או שאת רוצה להמשיך בתשובה שלך?
אני משמח, אין לי בעיה שתגיב, אני גם יודעת מה אתה הולך להגיב.
אבל
אני
אתן לבן אדם לסיים, אבל זה בסדר.
סלח לי,
כנראה משהו שמאפיין את התוכנית שלנו.
בואו ניתן בפעם הראשונה בתוכנית שלנו, מאז הקמתה לבן אדם לסיים, לדבר, לפני שאנחנו ניכנס.
סבבה, סבי ויקי.
אוקיי, ואז נכנסתי לאתר של אנונימוס, וראיתי כיצד מגיעות לנו הכנפיים לצלחת, וכיצד...
הכנפיים.
וכיצד מגיע לנו הכבד המפותם הטעים. דווקא אני לא אהבתי כבד, אבל...
כן,
מה גילית? תאירי את עינינו.
נתחיל עם התרנגולות, אתם באמת רוצים לשמוע את זה? אז איך שנולדות התרנגולות או התרנגולים האפרוחים, אז את כל הסחרים לוקחים וזורקים לפח. ויש תמונות של ערימות של סחרים שדורכים אחד לשני ומתים מרעב תוך שלושה ימים, לפעמים שבוע שבזמן הזה הם סובלים בתוך פחי ההשפעה. לנקבות לוקחים, חותכים להם את קצה המקור על מנת שלא יוכלו להתנגד. ולתנת שלא יוכלו לצאת מן הכלובים, ושמים אותם בכלובים, בשני קומות של כלובים צפופים שהם לא יכולות לזוז בהם, ובגלל זה נושרות להם כל הנוצות. כל התרנגולות שנמצאות בקומה התחתונה סופגות את כל ההפרשות, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת, מהתרנגולות בקומה השנייה. מה אומרת המילה הפרשות? בקומה השנייה. ובקיצור, תמונות לא מלבבות. אז פשוט אם אתם רוצים באמת לשמוע, לראות יותר ולשמוע יותר, אז תיכנסו לאנונימוס.
מה עם ביצים? לאכול ביצים?
ביצים אני אוכלת. ביצים אני אוכלת.
אבל מה עם התהליך ייצור של זה?
את יכולה לאכול ביצים? אני נגיד אוכלת ביצים אורגניות, ביצים...
כן, זה מה שאני כאילו מתכוונת לעשות. בינתיים לא נתקלתי בביצה. אבל...
אורגנית.
כן. לא.
רגע, אבל את האמת שהיום ש...
אבל הביצים, רגע, רק לשם הזה, הביצים הם ריקות, הם לא ביצים מופרות, אז ככה שבעצם אין שום בעל חיים שנמצא בתוך הביצה.
בסדר, אבל זה כמו ש... לא יודע, זה כמו שיגרמו לך ליצור שחל... לא שחל, איך הוא מה? לא שחלה את...
ביציות?
לא, את מה שהעובר ניזן ממנו בזמן שהוא בתוך הבטן שלך. את ה...
סק...
לא, משהו ניזון זה אותו הדברים, אבל אתה מדבר על חבל הטבור?
לא חבל הטבור, זה מחובר
שפיר שיליה?
שיליה, בדיוק. שיש לדוגמה, חיות אוכלות השיליה, זה כמו שיגמו לך ליצור שיליות.
אפרופו חיות אוכלות השיליה, אנחנו נגיע לזה בפינה הבאה שלנו, אבל...
אז בוא ניקח שיר אחר.
שהפינה של בעלי החיים עם שחר וויקי.
שירים למוסר אבל אין לו כוח לא בא לו עכשיו נסגר לו בחדר ספר עד שלוש הוריד את הסוודר שבר את הראש פתח את הדלת קיבה מקולקלת ושקט נפשי אז תשתה קפה טורקי ותתעורר אתה משורר אז תשתה קפה טורקי זה עולמי אם לא תשאיר עכשיו על בלדה וארץ אבות נפשו בו רעדה נזכר בחובות תמיד הם קוראים לו נושא הבשורה אבל משלמים לו לפי השורה ירכיב משקפיים קסס ציפורניים הביט בשעון אז תשתה קפה טורקי ותתעורר אתה משורר אז תשתה קפה טורקי זה עולמי אם לא תשאיר אז מי ישאיר אז מי נגע בקרחת מקלחת לקח אספירין אשתו מפרקת ראשה על הקר ישב לו בשקט הביט בנייה מדוע לא בא לו חשב שיבכה כי מה זה היה לו תשתה קפה טורקי ותתעורר אתה משורר אז תשתה קפה טורקי זה עולמי
שלום לכם, חזרנו. אני רק רוצה להודות שוב פעם לטכנאי השידור הנפלא שלנו, דן ריטוב, על הבחירה המדהימה. גם מכין קפה וגם שם את השיר. כל הכבוד. באמת, אנחנו דיברנו פה בנושא הצמחונות, ואנחנו הולכים לחזור לנושא המטורף והמדהים הזה. רק שהפעם, באמת, אחרי בקשות חוזרות ונשנות, הצד הגברי של האולפן.
ישתוק.
ישתוק.
שחר, 5 דקות של שקט?
רגע, 3, 4, ומעכשיו.
דקה תספיק לי. אבל אני אתחיל לדבר מאוד מהר. סם. אז פשוט אחרי שנכנסתי לאתר הזה, אז אמרתי, טוב, אם יש כל כך הרבה אנשים שיכולים, ויש כל כך הרבה טיפים, ויש כל כך הרבה עצות, אז למה שאני לא אעשה את זה גם? ואז אמרתי, טוב, אולי יום אחד אני אקשל, ופתאום איזה סטייק חתיך ועסיסי יתפוס את ליבי, אבל אני אשתדל בכל הכוח, לא. כרגע הצביעו לי ששחר הוא הסטייק החתיך והעסיסי, אבל תשמעו, תראו אותו בעצמכם ואז תגיד. אז החלטתי בינתיים שבינתיים אני רוצה להיות צמחונית. כל עוד אני יכולה, אז למה לא? ואלה?
אני גם הייתי צמחונית, אני יכולה להבין אותך. הייתי צמחונית 2 שנים והפסקתי, לא יודעת, זה לא עשה לי טוב. התחלתי לחשוב על זה שאולי לכל אחד מאיתנו יש את התפריט שיכול להתאים לו לגוף, כאילו, למשהו שיותר מתאים, לא יודעת, לא לאישיות, אבל אולי לתרכובת הכימית של כל אחד מאיתנו מתאימים דברים אחרים לאכול, נגיד יש כאלה שטוב להם לאכול שועית, ויש כאלה שטוב להם לאכול ירקות, ויש כאלה שטוב להם לאכול סטייקים.
אני חושבת שיש לי תשובה לזה, זה משהו גם שקראתי, אני לא בסגורה אם זה היה באנונימוס או באתר הצמחונות הישראלי, שבעצם לא, באמת לא כל אחד יכול להיות צמחוני, יכול להיות כל אחד יכול להיות צמחוני, אבל יש פשוט אנשים שלהם זה יהיה יותר קשה, וזה תלוי בסוג דם. אני לא זוכרת איזה סוגי דם כן מתאים להם, ואיזה סוגי דם פחות מתאים להם, אבל זה מאוד תלוי בסוג דם של מי יכול לוותר על בשר, ומי זה יהיה לו יותר קשה.
אני מסכימה על זה. וגם כאילו, אני אומרת, אם אוכלים בשר, אז הגרסה שלי זה לאכול בשר טוב, לאכול בשר כזה שבאמת לא תעשייתי, לא כאילו כל החברות הגדולות שבאמת מזיקות גם לסביבה וגם, לא יודעת, מתעללות בבעלי חיים. יש מקומות שאפשר לקנות בשר שהוא לא...
פרות חופש.
פרות חופש. כאילו, באמת, אולי לנסות גם לא לאכול יותר מדי בשר, אבל אני כן חושבת שבאמת, אני סוג דם או, ו...
כנראה שלך זה לא מתאים.
ונתנו לי להגיף על הנושא שיחה, אני רק רוצה להגיד
והבנים חוזרים.
ההמלצה רגילה בדרך כלל...
אנחנו שמחים מאוד שהם חוזרים.
אז תתנו לנסות את המשפט שלי, בבקשה.
הבנות נתקעות לנו פה בדיבור.
זהו, זה אישר לדבר, זה לא...
אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים דקה שהבנות יהיו בשקט.
זהו, לנו מספיק דקה. אבל האמת היא שלא משנה. האמת היא שההמלצה הכללית בדרך כלל היא של 100 גרם בשר ליום. זה תכלס אמור להיות די מעט. אני חושב שהבעיה היא פה...
אם היינו אוכלים כל פרה, 100 גרם, 100 גרם, תחשוב כמה זמן פרה אחת הייתה מספיקה לנו.
בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד פה. זה בדיוק השלמת משפט שלי. שמה שאני חושב שהבעיה פה היא לאו דווקא עצם אחיית הבשר, כי עצם אחיית הבשר זה משהו מאוד טבעי. הבעיה פה זה יצור עודף של בשר. ולא רק של בשר, של בערך כל דבר שאנחנו צורכים כיום, בכללי.
נהיה איתך.
וכאשר נפסיק לייצר ככה בבשר, אז יהיה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, שאני הולך לסופר וקונה לי בשר תחון, שהוא כן מיוצר בצורה הומנית, אני לא מרגיש רע על החיה שאתה מיוצר בצורה הומנית, אני מרגיש רע על 1001 חיות שנהרגו, ואף אחד לא יאכל אותם אף פעם. אז אני לא חושב, כאילו, אני הייתי מוצא לעצמי דרכים אחרות להילחם בדבר הזה.
אני חושב שבעצם אנחנו צריכים לפתוח תנועה, שכל אחד הורג לעצמו את הפרה ואוכל אותה.
בדיוק.
אני רוצה להתייחס למשהו שנועם אמר שזה מאוד טבעי.
סליחה, הבנות אמורות להיות בשקט עכשיו.
הדקה עברה, אני שמתי סטופר. סליחה.
עברו 5 דקות.
אז דקטור, אני רוצה להתייחס למה שנועם אמר שזה מאוד טבעי לבני אדם לאכול בשר. שזה לא נכון. לפחות פעם זה לא היה נכון. עכשיו שחר פה מנסה להתרעם במבא. רגע, אני אסביר לך.
אוקיי. אני רוצה רק שתסביר לי, טוב, תמשיכי, סליחה.
אוקיי, אז לפי מחקרים שנעשו של בדיקת השיניים, אז האדם הקדמון, ובכלל כפי שהלסת שלנו בנויה כיום, לא אמור לאכול בשר. פשוט בגלל הרעב שהיה פעם, אז האדם הרגיל את הקיבה שלו להקל עם השנים בשר. ועכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים את זה. אבל מראש אנחנו לא בנויים לאכילת בשר, אנחנו בנויים להיות צמחוניים.
לי זה נשמע ממש מעניין.
או בעברית, תנו לפרות לחיות.
אפשר להבין ככה. שמי, דבר שאני, אני לא אומר שמה שאת אומרת הוא מאוד נכון. יש גם את המעי העיוור שאמור להיות כחלק מכל הירקות שכביכול להתנוון וכן הלאה. אבל אני אגיד שאת צודקת, וזה נכון. אפשר גם להסתכל על קופים שמוכלים ירקות. אבל גם קופים מדי פעם נותנים לאכול בשר, מתי שהם צריכים את הברזל ואולי ויטמינים שחסרים בירקות. אני פשוט חושב שתלוי גם איפה אתה קורא את זה. כי אם אני אקרא את זה בחנות שמוכרת פרות, הם יגידו מיליון ואחד שנים אנשים אכלו בשר, ואם אני אקרא את זה באתר של צמחונים, הם יגידו שאנשים בכלל לא צריכים. יש לי פה שתי ידיים, מי אתם עדיפים שדבר? שחר או אלה?
אני בעד אלה.
אוקיי, נתן לי.
גם אני בעד אלה. אלה!
אלה!
אני חושבת שיש מקום לכולם, כאילו יש מקום לצמחונים, יש מקום לבשרנים, יש מקום לטבעונים, וזה יפה מאוד לפי דעתי לראות שיש אנשים שמסתדרים בלי בשר, ויש אנשים שמסתדרים עם בשר, ולפי דעתי הצמחונים צריכים ללמוד להסתדר יותר טוב עם הבשרנים, והבשרנים צריכים לקבל את הצמחונים,
וכן הלאה.
וכן הלאה.
ולא להמצות אחד לשני. כל אחד בדרכו יחיה.
לדוגמה, ויקי לא אוכלת חיות, אני לא אוכל ירקות, ובעצם אנחנו מסתדרים די טוב ביחד. אני פשוט טוען שלאכול ירק זה מאוד 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 אכזרי לדעתי, כי לפחות לחיה יש את האפשרות לברוח. פעם באה שאתם אוכלים סלט, תחשבו על זה.
אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר.
אומרים לי מה לך עם מוזיקה שמיוטים, שחורים, מזוימים, חמושים ועשבים, מסוממים, שונאים לבנים, יגיזנים, אני אומר להם מה יש? זו מוזיקה שמחה יש, בזם זה עליך, גם שמחה יש. ואין מקום טוב למחות בו מארץ האבות שבינינו כבר מזמן הפכה לארץ האופלות כמו שמורידו ובלו בחלומות הסתרתית עכשיו עברית הבלעדית על הבמה החשמלית ולגבי העניין עם השחורים בה זה נכון שבי-אי-ג'י ודרב וסנוקר אבל הרפק כבר מוזמן חצה עבר את הגבולות יש לי בבית תקליטים מפריז, מגרמניה רפרים בהודו ובהולנד ובריטניה ועכשיו סוף סוף גם פה מפחיל הסצנה ואני לא מדבר על סצנה וגם לא שרן הסצנה לבנות שיצאו לראות חיילים במושבה ועכשיו רוצות לקחת חלק במהפכה שכמוני מתרגשת, רואה שרועשת כל עיר, כל ערב, כל שכונה, כל יבשת אנשים שהקהל פה לא בוגר שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מבטר כי אני לא מהחלונים לא מבטר ולא פוחד מהסיכונים לא מבטר, לא מבטר לא מבטר, לא מבטר בגלל זה חברים לבנטיני מתאים לי כי בא בן אדם אומר
אני אוהב שאתם נשמעים לי
ולא במשמעות הזו מה שאני אומר אלא בקטע האוסול של ואחרי הניסיונות בחברות השונות שהם שחקות וככם שקשקות ושקלקה ותמיד כמו זונות רק על כסף הן חושבות החידוש מרנין מטריף את החושים מוכן לתת את הראש בשביל כאלה אנשים אבל הרווח הוא לא, כולו שלנו גם הקהל הרחב מברך שהחיינו כי ימנו לזמן הזה גרובים ירושלמים אז לי מה שהוא רוצה עכשיו על כל לשון, כל אוזן, כל זה ולסינגל הבא, כל הרדיו מספק אנשים שהקהל פה לא בוגר שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מבטר כי אני לא מהחלונים לא מבטר ולא פוחד מהסיכונים לא מבטר, לא מבטר לא מבטר, לא מבטר חשוב לומר לבוגרים ולנוער, מוזיקה מוזיקה ישראלית היא לא קסם, לא זוהר לכל אחד מאיתנו יש עוד עבודה יש שאומנים ובאמן, יש עובד חברת שמירה חשוב בשבילנו לא ג'וב זה שליחות לא מבטרים על איכות, לא מתפשרים על מהות פשוט סוגמים את החלל שנוצר פה בגלל שישראל רחוקה אלף שנות אור מחול מי שמתכחש פה כבר נוסף לפיוד כמו וויד ג'יגי ג'יגי שנוסע למיימי לעושה פה שגרמי אני יושב בפעד, לא יכול לישון עכשיו כי אני חושב על להתחבב על לירון וקואמי ואומרים האנשים שהקהל פה לא בוגר שרף בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מבטר כי אני לא מהחנונים לא מבטר ולא פוחד מהסיכונים
אני לא מבטר אני לא מבטר אני לא מבטר
כי אני לא מהחנונים מפתוס סמליזים כמו אלוף התכונים לא מבטר לא מבטר
אני לא מבטר
לא מבטר לא מבטר
וחזרנו למי שלא שם לב, אנחנו פה בתוכנית הכי מטורפת, מטורפת פשוט, ברמות ההיסטריה, של רדיו שלום, הרדיו הכי פופולרי לישראלים בקופנהגן. ומאזינים יקרים שלא תבינו לא נכון, זה לא שאנחנו מזלזלים בכם, להפך, אתם מזלזלים בנו. אז העצה היא, תקראו לכל החברים שלכם, תקראו לסבא, לסבתא, לדודה, תקראו לילדים שלכם, שכולם ישמעו רדיו
בקופנהגן
בעברית.
בדיוק.
מצוין.
פוקימון! צא! זה היה קטע לילדים.
זה היה פינה לילדים. יש לנו כאן פינה גם כן למבוגרים משהו? לא?
כן, דיברנו על סיגריות.
סיגריות, לא, סיגריות לא דיברנו, אבל זה הנושא הבא בעצם שאנחנו הולכים להתחיל, לא? בעצם כמו שכולם יודעים, סיגריות זה קטע מסריח. עכשיו, עזבו את העניין שסיגריות זה קטע מסריח, יש לכם פה ארבעה אנשים שמעבירים את השידור הזה ומנסים לשרוד, וכולם בשלב זה או אחר של החיים שלהם היו מהשנים.
שאתה סבא!
זה הרי הפינה של הילדים דרך אגב.
כן, אני מדי פעם חוזר. עכשיו, בסופו של דבר, כאילו, לחלק מהאנשים יש חוויות טובות עם סיגריות, לכל האנשים יש חוויות רעות עם סיגריות. והשאלה היא, בעצם, אם סיגריות זה כזה דבר לא כיף, למה לעשן?
וגם לא בריא.
אבל העניין הוא שנראה לי שפשוט אנשים בגילנו, למי שלא יודע, אנחנו מהילדודס, בני 20-30, בוא נגיד, אז... 18 ויקי, בסדר. אז, כן, חס וחלילה, שאף אחד לא יחשוב, ויקי צעירה. היא גם יפה, אבל זה רדיו.
זהו, אז בואו נתחיל עם סיפור של מישהו שישן פעם והפסיק לעשן. וגם יש לו סיבות מאוד טובות למה הוא הפסיק לעשן, וגם יש לו תימוכים טובים לזה. אתה נשמע את הסיפור שלך, אלה?
סיפור שלי.
הסיפור של אלה.
אז התחלתי לעשן בצבא, והפסקתי אחרי זה כמה שנים. ואז עוד פעם התחלתי לעשן, ואז עוד פעם הפסקתי, ואז עוד פעם התחלתי, ואז עוד פעם הפסקתי, ואז עוד פעם התחלתי, ואז עוד פעם הפסקתי, ואז עוד פעם התחלתי, ואז עוד פעם הפסקתי.
עכשיו את בשלב של?
נראה לי שמי שמעשן מכיר את זה, שעושים את ההפסקות האלה מדי פעם, כמה חודשים כאלה של, רגע, עכשיו אני אנסה להיות בלי סיגרות, והאם אני אצליח? ואז כאילו, אני לא באמת מחור, ואני מנקה את הגרון, כי אני לא רוצה לחלות בסרטן, ולא יודעת, כל מיני דברים כאלה. נראה לי שזה משהו, תופעה רווחת. לא
כן, אני יכול להגיד מהניסיון שלי, לדוגמה, שאצלי זה תמיד מגיע לשלב של להפסיק. ואני כזה, היי, אני בכלל לא צריך סיגריות. איזה יופי. ואז איזה יום אחד אני כזה, אבל רגע, נכון שאני לא צריך סיגריות.
אבל
זה ממש כיף. ואז אני פשוט חוזר לעשן
האמת שעכשיו בפאבים כאילו אסור לעשן, רוב הפאבים וזה כאילו די לפי דעתי מעודד אותנו או את מי שחושב על להפסיק לעשן באמת להפסיק מצד שני זה די לפי דעתי מעצבן ובוא נגיד מכניס לסטרס את מי שכן מעשן וגורם לאנשים שמעשנים לסנוע את החוק הזה של להפסיק לעשן במקומות ציבוריים מה את חושבת ויקי?
ואני בתור מעשנת, מסכימה לגמרי, אני כל פעם מתבאסת. לפני שאני צריכה לצאת, אני חושבת. ובעניין איפה מעשנים שם, האם יש שם פינת אישון או שצריך לצאת לגמרי החוצה? אבל...
רק להזכיר לכם, אנחנו בסקנדינביה, קר בחוץ.
נכון, וזו בעיה חמורה. אבל כן, אני אחד מאותם אלה שאוהבים לעשן, ופשוט בינתיים לא רואים את הסיבה להציק לעשן. אבל לפני הכל, אני אגיד לכם, אזהרה, האישון פוגע בבריאות. התוכנית הזאת נגד אישון, נגד. אל תתחילו לעשן. אישון זה
ילדים, רב. אל תנסו את זה בבית. באמת, אם היום הייתי צריך להסתכל אחורה ולתת לאיזשהו ילד עצה, הייתי אומר, בחיים, אל תנסה לעשן.
כן, לא להתחיל.
כן,
כי בואי שאתה מתחיל, זה...
זאת אומרת, מתחיל מפסיק.
כן, כי חסר לך משהו בעצם. זה כמו איזה, זה כמו שבחיים לא חיטטת באף, יום אחד אתה מחטט באף, ואתה תמשיך לחטט באף.
זה לגמרי, אתה יודע לך.
ונכון סליחה על ההשוואה.
לא, אבל אם החיטוט באף, נראה לי שאנחנו עוברים פה לפינה של הילדים, כי הילדים בעצם חטטים הרבה באף, אז הם באמת מזדהים לפי דעתי.
ניל סייקלסון, תחזור הביתה!
מצוין. ובאמת ניל...
אבל באמת בקצר של להשן וזה, לא יודעת, אני מצאתי עם היוגה, שככל שאני עושה יותר יוגה, ככה אני פחות בא לי שחטות כשאתם מעשנים לידי, ואני פחות משנוררת. ובאמת נראה לי שבחודש וקצת האחרונים לא לקחתי אפילו שחטה משום סיגריה.
אלא את באה לסיגריה?
עכשיו, דרך אגב, אני מציע בזאתי את פינת החידון השבועי. אני...
הסאונדמן שלנו איתך.
אני הייתי שואל, כאילו, אתכם מה דעתכם, אבל מצד שני אתם מאזינים ואין לנו עדיין קו טלפון שיכול לקבל את השיחות שלכם, ככה שלא כל כך אכפת לנו. אז החידה השבועית שלנו להיום...
הסאונדמן רוצה שנשאל אותו את השאלה.
אני מוכן לשאול את הסאונדמן את השאלה. איזה רחוב בתל אביב קרוי על שם סופר שוודי? הסאונדמן שלנו לדעתי הולך כאילו...
סאונדמן שלנו מחפש כרגע כנראה את התשובה בוויקיפדיה.
כן, הוא לדעתי מחפש.
אז אולי בינתיים אנחנו נעבור לשיר, או שאין לנו שיר, סאונדמן? יש שיר. עד שהסאונדמן נמצא את התשובה. וואו, איזה שיר.
מוצא עכשיו את האור מחפש אותו בנרו משוטט בכל האזור בנקודה בנקודה כמו תקליט שרוט וישר כמו אביר על סוס לבן הולך באפס מעשה הכל מעצמו יעשה ונדמה שזה טוב ככה כי צריך להיות ונדמה שזה קרוב משהו קטן אותו לאחוז תחפש אותו יאבד בן אדם צריך לעבור לנקודה לנקודה עמוק בלב האפלה משהו בא ועולה האושר על העצב ניסה הצער הוא באושר שוכן ונדמה זה קרוב משהו קטן עכשיו את האור מחפש אותו בנאור משוטט בכל האזור בנקודה בנקודה
זה קרוב משהו קטן וטוב ונדמה שזה טוב כך הוא מצריד היום בקצה של הרחוב משהו קטן וטוב
כמה טוב, כמה טוב. ואנחנו חזרנו לשידור, וקודם אמרו לנו שהתוכנית שלנו משעממת. אז החלטתי להביא בדיחה. נשמע לי מאוד. אתם מוכנים לצחוק?
רק כאילו, אני לא שמעתי אף אחד שאמר שהיא משעממת, אבל בסדר.
זה היה טכנאי השידור שלנו. הוא לא בחור מנומס.
טכנאי השידור שלנו, דן ריטוב.
חושב ש...
דן ריטוב טוען שהתוכנית שלנו לא טובה.
אז בעקבות הבחירות שהיו בארץ, לא מזמן בארץ ישראל, ארץ הקודש, יש לי בדיחה. סינדרלה, פינוקיו וסופרמן הולכים בגן שעשועים. ויש מלא אוהלים. ואחד האוהלים שהם עוברים לידו אומרים, כאן מתקיימת תחרות, האיש החזק בעולם. סופרמן אומר, וואלה, חכו שנייה, אני נכנס, אני צריך לבדוק מה זה. הם מחכים, מחכים, אחרי שעה הוא יוצא, כולו שמח. הם שואלים אותו, מה קרה? זכיתי, אני האיש החזק בעולם. הם ממשיכים ללכת, ללכת, ואז הם רואים תחרות האישה היפה בעולם. סינדרלה אומרת, חכו רגע, אני נכנסת. הם מחכים, אחרי שעה היא יוצאת, וכולה שמחה וצוחקת, אומרים, מה קרה? זכיתי, אני האישה היפה בעולם. הם ממשיכים ללכת וללכת, ואז רואים האיש השקרן בעולם. פינוקי אומר, חכו רגע, אני נכנס. הם מחכים ומחכים, אחרי שעה הוא יוצא כולו עצוב, לא, הם לא מבינים מה קורה, הם שואלים, פינוקיו, מה קרה? מי זה הביבי הזה? מי זה?
זה ראש הממשלה של מדינת.
כן.
את האמת שאני דווקא יצא לי לדבר עם המשפחה שלי השבוע, ובמקרה, לא יודע איך הגענו לנושא הזה, אבל כמו כל שיחה עם ישראלים, איכשהו זה מגיע לפוליטיקה בסופו של דבר. ודיברנו על העניין שהבחירות האחרונות, אם אתם מסתכלים על זה בצורה הכי אובייקטיבית, היה לכם לבחור, אם אנחנו ניקח את ארבע המפלגות הגדולות, בוא נגיד, אז היה לכם לבחור בין ראש ממשלה אחד שלא תפקד והודח מתפקידו כבר, והוא רץ שוב פעם. אם אנחנו מדברים על ראש ממשלה עוד אחד שהיה כבר בתפקידו, הודח, ושוב כאילו מתרוצץ ומנסה להגיע לבחירות, ובחורה אחת שהגיעה ממפלגה שלא הייתה קיימת, נוסדה לפני ארבע שנים, אין לה מוצא, לא עשתה שום דבר בחיי הפוליטיים, לבין בחור אחד שמעוניין לרצוח את כל הערבים. אני חושב שבסופו של דבר אפשר להגדיר את זה בתור בחירה קשה.
כן, כמו שבדרך כלל יש בארץ בחירות מאוד קשות. ואנחנו ננסה להגיב כמה שפחות על תגובות פוליטיות ולעבור לנושאים של התוכנית שלנו.
תראה, בסופו של דבר לא אמרתי שום דבר רע על אף אחד מהמתמודדים, פשוט ציינתי את העובדות ואמרתי, כן. בוא לרגע נשכח מהמצעים של המפלגות, נזכור את העובדה שיש לנו שתיים שכבר התמודדו, כבר היו ראשי ממשלה, ושוב רוצים להיות ראש ממשלה, אחרי שהודחו מתפקידם. אחת שלא היה לה שום תפקיד פוליטי והיא מנסה להגיע בפעם הראשונה לתפקיד פוליטי חשוב ומכובד מאוד, ועוד אחד שפשוט מעוניין לרצוח את הערבים, שזה גם שיהיה דעתו ומקובל לשם העניין.
זה הכל למרות אקטואליות.
זאת אומרת שבין ארבעת בעלי התפקידים האלה, זה מי שהיה
הטוב ביותר זכה.
והמוצלח ביותר לבניית ישראל.
והיפה ביותר.
אומר האמת הטוב ביותר.
ונמשיך לנושא הסיגרת אולי?
לא, אני חושבת שסגרנו את נושא הסיגרת, אנחנו נעבור ל...
לי יש כמה שאלות. האמת, אני לא יודעת אם המאזינים שלנו בבית מכירים את בעלי החיים של שחר וויקי, אבל תכלס, החיים בבית של שחר וויקי, מהסיפורים שיצא לנו לשמוע וגם לראות, הם מלאים בחוויות מגניבות.
מלאים בתהפוכות.
קודם כל, מדובר בכלב, יוגי וארנב.
שקוראים לו ויליאם.
מיליאם הראשון.
אפרופו היוגי זה לא חיה, יוגי זה שם.
כן, יש לנו כלב שקוראים לו יוגי.
וארנב שקוראים לו ויליאם.
הראשון.
הראשון, סליחה.
והשם המלא ויליאם ארנב רחוב, מעיין הראשון.
אז תגידו, קודם כל היה ארנב, נכון?
כן, את הארנב קיבלתי משחר ליום הולדת שלי שנה שעברה. בהפתעה, אני פותחת את הדלת. ומסתבר שזה שצלצל בפעמון היה ארנב לבן, בקטן. מעניין איך הוא הגיע לפעמון.
ויוגי הצטרף למשפחה לאחרונה.
כן, הוא יוגי הצטרף למשפחה באוגוסט השנה.
את האמת שאני לא יכול לדמיין כבר את החיים של המשפחה שלנו בלי היצור הקטן והבלגניסט.
כן.
איך אתם באמת... ספרו לנו כמה דברים.
את האמת שאני חשבתי שאולי אם אנחנו הולכים באמת להתחיל פה תוכנית מעניינת, אני בצד. אם אנחנו הולכים להתחיל פה תוכנית, אז הולך להיות פינת מה אכל יוגי השבוע.
אוקיי.
כל שבוע אנחנו נחלוק איתכם מה היה הנזק שהכלב שלנו עשה. זאת אומרת, הרי כל שבוע יש לנו הפתעות חדשות. והשבוע, הסיפור כולו מתחיל במצב שאני שוכב על הרצפה ומשחק עם הכלב. כמו כל אבא טוב, משחקים עם הילדים. כמובן, אני רואה את הארנב, אני מחזיק את הארנב, אני אומר, יו,
דרך אגב, ורק חשוב לציין שגם הכלב וגם הארנב מסתובבים יחדיו בבית, והם כאלה חמודים.
הארנב לבן והכלב שחור.
כן. כן, ואז אני מרים את הארנב, וכנראה שהכלב התחיל לקנה. כי יוצא שהארנב ברח לחדר אחד, הכלב רץ אחריו, ואחרי כמה שניות, הכלב חזר, עם ארנב לבן וקטן בתוך הפה.
זה היה ממש חמוד. תתארו לכם תמונה של אימא של אימא חתולה שסוחבת את גוריה בפה, בדיוק ככה זה היה נראה.
רק תחליפו את האימא בכלב ואת הגוריה בארנב.
בארנב לבן, שלא מבין, מה אני עושה פה? למה אני בתוך הפה שלו?
כן, או בכל אופן, אז זה ממש הכלב שלנו אכל השבוע, ארנב.
אבל זאת אומרת, הוא לא עשה לו שום דבר.
לא, הוא לא עשה לו כלום, הוא גם לא החזיק אותו כואב, כי שנייה אחרי זה ויליאם, הארנב, פשוט חזר לקפוץ מסביבו ועליו, כך שנתארת לעצמי שלא כאב לו, הוא גם לא ניסה לברוח כשהכלב החזיק אותו, זה פשוט לא יודעת, משחק חדש או משהו כזה. תראו מה מצאתי.
ואיך הם מסתובבים בבית, כאילו מה הם עושים?
הם אוכלים.
כן, כל מה שנקרא בדרכם, ובמיוחד ויליאם אוכל את יוגי. כבר פעמיים השבוע הארנב נשך את הכלב והכלב בכה. אבל...
זה נורא מצחיק לפתעתי.
הוא פשוט לפעמים נותן לו ביסים, אבל הם ממש חמודים. והכלב פשוט מנסה לפעמים לברוח מהארנב, והוא עולה לישון על הספה, ואז הארנב אומר, איך אני מגיע לשם? אז פשוט דופק ספרינט וקופץ על הכלב, ומגיע אליו גם כשהוא על הספה.
ואוכל לאכול אותו.
ואוכל לאכול אותו. אבל... הייתי אומרת מה עוד מתחיל לעשות איתו, אבל זה בטח לא לרדיו. אבל אני יכולה להיית את זה.
בוא נגיד שהארנב רואה בכלב פרטנר לחיים בכל מובן
אפשרי.
כן.
ובשביל זה נשים שיר מאוד נחמד.
השיר מוקדש ליוגי וויליאם.
יאי חמודים, תקשיבו לרדיו.
Oh, okay.
כן, על יוגי וויליאם. אני אישית מתגעגעת ליוגי, חבל שהוא גדל כל כך מהר. הוא היה כזה גור חמוד, מדובר בכלב לברדור שחור מקסים. בן כמה הוא? כאיזה כמה?
עכשיו הוא בן 8 חודשים.
ואתם יוצאים טייל איתו?
לא, הוא עושה את זה בבית.
אנחנו משתדלים מאוד. את האמת שאני התחלתי אתמול היה בפעם השנייה שאני הגעתי לסטארט-אפ הכי גאוני בעולם. כלב לברדור זה כלב, למי שלא יודע, אני לא יודע כמה מכם בבית בעצם היה לכם כלב. כלב לברדור זה כלב מאוד אנרגטי. הוא כלב שאם אתה לא תוציא לו את האנרגיות, הוא יוציא אותם עליך. כאילו תוך כדי הליכה על הראש, היום לדוגמה התעוררתי תוך כדי שהכלב בעצם זינק לי על האשכים. אני לא יודע אם אפשר להגיד את המילה השנייה בשידור, אבל אני יכול להגיד לכל מי שלא חווה, התעוררו תוך כדי שכלב לברדור מזנק לך על האשכים.
שהוא כבר לא...
לא, כן, שהוא גדול.
שוקל 30 קילו.
לא חווה התעוררות מכאיבה בחייו.
כן, אבל אין על להתעורר עם יוגי כשהוא רוצה טיול, ממש רוצה טיול, ואז הוא בא ומלקק את הפנים ודוחף את הפנים ומתחיל לסרוט לך את הפנים, אבל זה מאהבה. ואז הוא מתייאש ונשכב לך על הפנים עם הראש ופשוט נרדם, ואתה לא רוצה לזוז כדי לא להעיר אותו כי הוא כזה חמוד. אתה...
כן,
אוהב אותו פשוט.
אבל אני רציתי באמת להגיד שאני עליתי על הרעיון שכולכם חיכיתם עליו. איך גורמים לכלב לרוץ בלי שאתה רץ?
צער בעלי חיים, תסגרו את האוזניים.
הרי כולנו יודעים שאף אחד מאיתנו לא אוהב לרוץ. בואו נודה באמת, לרוץ אולי נעשה את זה בשביל הכושר, אולי בשביל הבריאות, אף אחד לא נהנה מריצה. אבל מה עושים שיש לך כלב גדול, אולי לברדור, ואתה חייב להריץ אותו? אז גבירותיי ורבותיי, אני פתרתי את החידה.
תעברו תחנה.
באמת, כל מי שאוהב כלבים, אז כאילו, אולי זה הרגע לא להקשיב. אבל אני פשוט באתי והגעתי למסקנה שאם אני אבוא...
במתח.
אני אקרא לכלב, תוך כדי שאני נוסע על טוסטוס. והוא יאלץ לרוץ אחרי הטוסטוס. הכלב בעצם ירוץ. ואת האמת שזה הוכיח את עצמו, שהחרדות נטישה שלו הן יותר חזקות מאשר... שהוא יבוא ו...
אני חייב להגיד לך שזה דווקא צער בעלי חיים, אתם יכולים להזין, כי אני הייתי בטוח שזה יהיה משהו כמו כלוב אוגר ענק, אבל
זה לא נורא, זה בתכלס לקחת את רעיון האופניים ופשוט במקום אופניים שזה יהיה טוסטוס, כדי שחס וחלילה אני לא אצטרך לזוז.
אני חייבת לציין שלכלב גם ככה יש חרדות נטישה, וכשהוא רואה את הבעלים שלו עולה על טוסטוס ומתחיל לנסוע ממנו במהירות של 40 קמ"ש,
זה טוסטוס של 25 קמ"ש ויקי.
נכון. אז אני בטוחה שזה לא עוזר לחרדות הנטישה של הכלב.
אולי לא עוזר, אבל את יודעת כמה משקל הוא מוריד עם זה?
כן.
וכמה ריצה הוא מספיק להשלים עם זה בעצם.
אז לאן אתה נוסע ולאן הוא רץ?
זהו, באמת יש בשוודיה נקודה שאין פה, שהכבישי אופניים למי שלא היה, אז הם מופרדים לגמרי מהכבישים הרגילים. ויוצא שאתה רוכב בתוך פארקים, בתוך גינות, והכלב איתך.
זה לא מסכן את הכלב אפילו.
ומעבר לזה, גם כן, אני יודע שזה לא הכי בטיחותי, אבל פשוט מתי שאנחנו רצים, מתי שהוא רץ, סליחה, אז אני דואג מאוד שהוא לא יהיה קשור בחגורה לטוסטוס. אני לא מעוניין להכריח אותו לרוץ איתי, ואני לא מעוניין שהוא... יגרר, או שהוא החגורה חס וחלילה תסתבך. משתדלים לעשות את התעלול הזה כמה שיותר בטיחותי, מה שכן, כמובן חשוב מאוד לדאוג שהפארקים ריקים, בגלל זה אנחנו עושים את הריציות האלה לרוב באמצע הלילה, כדי שלא יהיה חס וחלילה אנשים. ומעבר לזה, עוד נקודה שחשוב לזכור, כלב לא רץ במהירות שטוסטוס, או מכונית לשם העניין יכולים לנסוע, ואי לכך לנסוע לאט.
אני אגיד לך מה, לי זה נשמע מאוד בסדר גמור, כל מה שזה נראה, אתה מגדיר את זה בתור סיפור יומיומי, זה שאתה לוקח את הטוסטוס לפארק, הכלב רץ אחריך, אתה יורד מהטוסטוס, ואז אתה משחק איתו פריסבי או כל כלי אחר.
דבר שהוא מאוד מקובל.
אתה קורא לזה להישמע, כאילו.
ובתור שהמחשבות הראשונות שלי, עוד פעם אני אומר, זה היה איזה כלוב אוגרים ענק. אז בשביל זה נשמע מאוד ידידותי לסביבה ולכלב.
אולי, אבל כמו שכולנו מכירים את התעלול הזה, אז הוא בעצם לרוב קורה עם אופניים, לא עם טוסטוס.
כן, אבל אז הם בדרך כלל קשורים לאופניים, יכול להיות. אבל דרך כלל זה שער עוד קשור עליו. כל אתה לא קשור אותו, הטוסטוס הפית הזה בסדר גמור.
בדיוק. אני בתל אביב ראיתי משהו נורא מצחיק. יום אחד ראיתי אישה אחת נוסעת בטוסטוס, והכלב שלה היה מאחוריה, פשוט קשור כמו באיזה סל כזה, שהיה לה כזה על הגב, כמו שלוקחים, כמו שלוקחים תינוק הרבה פעמים, יש לה מין שק כזה. אותו דבר, היא שמה את הכלב על הגב, פשוט נסעה כזה על הטוסטוס, והראש של הכלב הציץ כזה מאחור.
איזה רעיון גאוני.
זה אחד הדברים הכי מצחיקים שראיתי.
איזה חמוד זה.
אני בטוח שהכלב נהנה דווקא מכל הטיול הזה.
האמת שכשזה כלב קטן, ואולי אם מרגילים אותו לעשות את זה עוד כשהוא גור, אז נראה לי...
מה, את חושבת ש-30 קילו כלב אי אפשר לקחת על הגב?
האמת שיכול להיות שהארנב שלכם יכול לקחת את הכלב על הטוסטוס.
וואי, זה יכול להיות מדהים.
תחבר את הארנב על הגב של הכלב.
אוקיי, ועכשיו אחרי שאנחנו הגענו לדיון, מוזיקה.
נדפוק במלך, נדפוק לו בראש, אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה. נדפוק את הכהה, נדפוק את הבהיר, נדפוק את הראש חזק בקיר. ניקח כדור, ניקח משקה, ניקח זריקה, כמו באמריקה. נדפוק את הזיחה, זה עולה 200 שקל, ונפקה עם האמנון והנפת הדגל. ניתן לילד שיושב מול המסך, ניתן לו קצת כסף, נגיד שזה כך, כמו באמריקה, כמו באמריקה. אבל את רוצה לנסוע לפריה, בלעדיי. רוצה לנסוע לפריה בשבת. רוצה לנסוע בראש, אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה. נדפוק את הכהה, נדפוק את הבהיר, נדפוק את הראש חזק בקיר. ניקח כדור, ניקח משקה, ניקח זריקה, כמו באמריקה. נדפוק את השיחה, זה עולה 200 שקל, ונפקה עם העינון והנפת הדגל. ניתן לילד שיושב מול המסך, ניתן לו קצת כסף, נגיד שזה כך, כמו באמריקה, כמו באמריקה. אבל את רוצה לנסוע לטבריה בלעדיי. רוצה לנסוע לטבריה בשבת. רוצה לנסוע
שחר. ושלום לכם, מזל טוב נועם, העיקר שאתה אומר לי דבר טוב שחר.
אז זה, במקום להגיד, שתדע שאתה יכול לדבר. שמע, אתה פשוט יושב עם הגב כלפי האור. מאוד בוגר מצלך לך לציין.
זה היה הפינה לילד, למי שלא שם לב. בכל אופן...
שנייה, רק שאלה, איזה צבע האור מאחוריך? בלי להסתכל...
כתום.
זה צבע אדום, אתה רואה? בגלל זה אמרתי לך לדבר, אתה לא יכול לראות אותו.
סלח לי. אתה יודע מה? אני מוכן לקנות שזה, נועם זה כתום.
אוקיי, בסדר.
למי אתם מאמינים, לבן אדם שלומד ביולוגיה, או בן אדם שהוא מעצב גרפי, שהתפקיד שלו זה לזהות צבעים? אני לא הולך לתת לכם לחשוב יותר מדי, אבל אני אגלה לכם את הסוד, המנורה כתומה. אחרי שדיסקסנו על צבע המנורה, אני חושב גם כן שזה המקום להזכיר שהתוכנית הזאת היא היום, באמת למי שלא יודע, היא תוכנית ראשונה שלנו. פעם ראשונה שאנחנו התחלנו פה עם הרכב חדש, הרכב מנצח, ואנחנו כנראה שאנחנו הולכים להמשיך עם הפרויקט הזה, בתקווה יהיה גם מענות מהצד שלכם. אנחנו נשמח בתוכניות הבאות אולי להתחיל לעלות אנשים לשידור, לפתוח פינות קבועות, ובסופו של דבר הכל תלוי רק בנו, לנו יש את הכוח. ואנחנו שמחים מאוד לקדם את ויקי בחזרה. ויקי, מה המצב?
הכל סבבה.
מצוין. מישהו דיבר פה על גלעד שליט, אם אני לא טועה, נכון?
כן, רצינו להגיד שאנחנו מקדישים את התוכנית לשחרורו של גלעד שליט ולגלעד שליט באופן כללי, ומקווים ש... כן, שישוב הביתה.
לישראל, במהרה.
ונורא עצוב שזה לא קורה, לפי דעתי. וכל יום שעובר, לא יודעת, מקווים שזה יהיה היום.
בעסקאות שבועים כמו בעסקאות שבועים, כל יום שעובר עולה לך יותר.
כן, לגמרי.
כן. בכל אופן, אז באמת זה נושא עצוב וקשה, ואנחנו מקווים שיפטר במהרה. נועם.
כן, אני רוצה להגיד שאלה מאיתנו פה האמת היא עשתה תזה על אומן דני מאוד מעניין, ורצינו אולי לדבר עליו קצת, לעשות מעין מקדמה לרעיון שיכול להגיע אולי בהמשך בקשר לתזה. מה את רוצה לספר לנו על תזה בקצרה או בסיכום?
זה המשפט עם הכי הרבה פעמים תזה אי פעם.
כן, זו מילה לא שימושית ביותר, אבל יש אנשים שמשתמשים בה.
כאלה שעושים תזה.
טוב, קודם כל האומן זה וילהלם המרסהוי, אומן דני שחי בקופנהגן בין 1864 ל-1916, חי בקופנהגן. הוא היה...
הוא אכל בלילה אפותקת?
יכול להיות.
אפשר שכן.
הלילה אפותקת זה מסעדה דנית
ישנה.
אבל אנחנו לא יודעים כמה ישנה.
ואנחנו לא הולכים לפרסם אותם, אז אל תלכו ותחפשו אותם במיוחד, כי חס וחלילה זה לא פרסומת.
זה גם לא קשר.
אזכור של מיוחד.
יש להם סטייקים טובים. זאת הצמחונית מדברת.
כן.
לא, וילהלם המרסהוי חי בקופנהגן, האמת שהוא חי בפרדריקסברג, בשכונה. היה לו בית גדול שם, הוא עבר בהרבה דירות בקופנהגן, שעדיין אפשר לראות אותם, עדיין קיימות.
כמה זמן לקח לך לרשום עבודה שכזאת שנחשבת כתזה?
שנה? כן, התחלתי ב-2007 וסיימתי ב-2008, האמת בינואר 2009.
אבל אנחנו נקצץ לך, נגיד שנה.
בואי נגיד שנה וחצי
בדיוק.
שנה וחודש.
ואת תכנית לדבר לתוכנית הזאת קצת יותר בפירוט על העבודה עצמה, או שנעשה סיפור עכשיו?
אני פשוט רציתי לספר על המרסהוי, כאילו אפשר לראות אותו, את הציורים שלו, בסטייטנס מיוזיאום פור קונסט. יש להם שם חדר, ששם בערך 6 ציורים שלו גדולים, ומדיוק מאחורי הסטייטנס מיוזיאום פור קונסט, יש את ההירשפונג סמלינג, שזה אוסף גדול של אומנות דנית.
איך קוראים לזה עוד פעם?
הירשפונג. הירשפונג היה בעצם אספן.
הירשפונג סמלינג?
סמלינג זה אוסף. בעצם אוסף, והירשפונג זה השם של האספן.
כן.
האוסף של הירשפונג.
זה כאילו הם בעצם בחרו את הדרך שבה אפשר להגיד אוסף אומנות בצורה הכי קשה בעולם. הירשפונג סמלינג. אם אתה יכול להגיד את זה 3 פעמים, מהר?
תאר לך שהייתי צריכה גם לקרוא דברים בזה שפה הזאת.
אוקיי, ויש לי רק שאלה. איך בתור בחורה שגרה בארץ, את מגיעה לכתוב תזה על צייר דני, שבוא נגיד שהוא לא בין המפורסמים, ולא כל אחד שמע עליו?
רגע, איזה כאילו... צייר דני הוא כן מפורסם יותר מהמרסהוי?
אני לא יודעת, היא יכלה לכתוב על... כן.
על דני, אבל עדיין לא כזה
לא,
מפורסם.
לא, אבל זהו, לא כזה מפורסם בעולם, אז כאילו את בתור ישראלית יצא שיקרת דווקא את הצייר הדני, ודווקא עליו החלטת... טוב, לא החלטת להקדיש שנה מהחיי.
לא יודעת אם...
בעברית, למה לא קדישמן? למה?
אני מאמינה שלא כולם מכירים את הסיפור, אבל אני בעצם ידעתי דנית כי למדתי כאן בתיכון, וזה בא לי יותר בקלות לכתוב כאילו את התזה על אומן דני. זה היה נראה לי מאתגר, לא יודעת, לנסות ככה להכיר את התרבות הדנית יותר לעומק. ויוצא שיש מלגות לסטודנטים בישראל לעשות התואר השני שלהם בחול, ויש מלגה נורא טובה כזאת שקיבלתי אותה.
ומה הקריטריונים לקבלת מלגה כזאת? כאילו, בטח אם כל אחד יכל לעשות את זה, אז היינו פה מוצפים בסטודנטים לאומנות מישראל.
כדי לקבל את המלגה היית צריכה להסביר בעצם על מה את כותבת את התזה ואיך זה יכול לתרום, בוא נגיד, לקהילת המחקר. ובוא נגיד שלא, לא, לא, זה לא, זה תרם לי בעצם בזה שידעתי דנית וסיפרתי בעצם שאני יכולה להשתמש בחומר המחקר בדנמרק, ולא תהיה לי שום בעיה עם זה. גם נקודה טובה שהייתה בשבילי. ואני חושבת שזה גם אולי קסם להם אולי באיזשהו אופן, שמתעניינים באומנות הדנית מישראל.
כן.
זה אחד הקריטריונים, זה קודם כל שצריך לדעת שזה קיים.
את המלגה קיבלת מממשלת דנמרק. כן. לא מממשלת ישראל, זה כאילו מממשלת דנמרק.
האמת שזה מלגה משולבת. זה מלגות שיש אותן בכל ארץ באירופה, לסטודנטים שמסיימים את התואר השני שלהם ובתהליך כתיבת תזה. ואז נגיד, אם את רוצה לכתוב את התזה שלך על דנמרק או על ספרד או על איטליה, אז את יכולה לפנות בעצם לקרנות האלה, וזה קרנות משולבות בין הממשלות. ממשלת ישראל, ממשלת איטליה, ממשלת דנמרק, ממשלת ישראל. ובעצם הכסף, אני מאמינה שהוא גם כן מגיע משני המקומות.
אז בקיצור, הסתדר לך טוב. והאם את מרוצה גם בסוף הנושא, את אמרת לעצמך, וואלה, טוב שרשמתי דווקא עליו?
האמת שכאילו, ההמרסוי, הציורים שלו הם מאוד מאוד מלנכולים, והם לא כל כך קלים לעיכול. אז כאילו, במידה מסוימת זה לא היה כזה כיף, בוא נגיד, להסתכל בציורים שלו, כי הם קצת מדכאים.
במיוחד לא בדנמרק הקודרת.
בדיוק. ושמגיעים לבד, מישראל... זה לא כזה פשוט, אבל למדתי הרבה מהציורים שלו, ולמדתי המון על אומנות דנית באופן כללי, כי הציורים שלו קשורים בכל המסורת של הציור בדנמרק. אז כשאתה כותב על אומן אחד, אתה כותב על כל שאר האומנות בדנמרק, וזה היה נורא מעניין, הכל ההשוואות.
אני את האמת רק רציתי להגיד שלדעתי, אם מסתכלים אחורה, הבחירה שעשית שינתה לך את החיים. היום את מריצה בבית ספר הבינלאומי לאומנות. מצאת את, הייתי אומר, אהבת חייך. למרות שתמיד המשפטים האלה הם נשמעים לי כל כך נוראים וכל כך כאילו ארוכים
וכבדים. חצי השני שלך.
ששומעים את זה מהצד.
השלמה הכללית.
כן.
אני שומע התאומה שלך.
משהו קוסמי.
וואו, משהו קוסמי זה אחד.
משהו קוסמי זה טוב, נו.
אני שואל אותי, אני באמת מרגישה ברת מזל. כאילו, אני נורא שמחה ממש לא תיארתי לעצמי.
והנקודה החשובה ביותר, שהחל מבעוד שבוע, ואנחנו ברדיו שרק ישראלים יכולים לשמוע, אז אפשר להגיד נפאלי? להתראות! ביי ביי!
זה סיפור ממש מסובך, אבל...
מאזינים יקרים, אנחנו לא נחלוק איתכם את הסיפור, מה שאנחנו כן נגיד, זה שאלה ונועם, אחרי שהם מצאו אהבה, הם הולכים להתחיל לגור ביחד החל משבוע.
לעשות ילדים קטנים וחמודים, ונשמע שיר לכבוד הילדים הקטנים והחמודים. שיר?
שוב אני הולך במחשבות שמתאבד עם כבס עם נפגע במטרה התוכן שהוא מעיד כן שהוא מעיד על העיסה
אנחנו מתחילים לסיום התוכנית, אז אנחנו נדבר עכשיו על הנושא האחרון ונורא מעניין שהעלינו בסופו של דבר גם שדיברנו לפני השיר. אנחנו נדבר על נשיקות, וכל אחד יציג את הנשיקה הכי טובה שהייתה לו, או את הנשיקה הראשונה, או מה שבא לו להציג.
או סתם נשיקה
שהייתה, כן, גם אפשר להגיד.
מה זה סתם נשיקה? כל נשיקה היא עולם ומלואו
לחלוטין. השאלה היא מי נתחיל? שאני אתחיל לדבר? נשיקה הראשונה שלי, האמת אני חושב שהנשיקה הראשונה שלי הייתה בדנמרק, האמת היא
נשיקה
הראשונה
בחיים?
אי פעם, כן, נראה לי, שהייתי בן 18
בביקורך הקודם, אוקיי
כן, בביקורי הקודם שהייתי פה חצי שנה והאמת היא שהפתיע אותי קצת כי אני לא ידעתי עדיין איך מתנשקים ואתה עם בחורה עם קצת יותר ניסיון ממני והיא הייתה גם נמוכה ממני באיזה חצי מטר
מה שדורש טיפה אתגרי
בדיוק, אז אני ציפיתי לנשיקת לחי קטנה ומסתבר שהבחורה תכנה פשוט לקפוץ עליי ולנשק אותי
במיוחד שאתה נמוך, אתה חייב את הקפיצה
אלא לא לקנה
זהו, וזה היה סיפור לא אמיתי. הסיפור האמיתי זה שהנשיקה הראשונה שלי בחיים שלי הייתה עם אלה. פעם שעשית נשק. ובכלל לא ידעתי לפני זה איך זה התנשק. זה היה מדהים, מושלם, ובדיוק שקעה השמש מאחורינו.
ומלאכים קטנים זמרו עם נבל.
בדיוק. זה היה מתחת, בדיוק.
הללויה.
ששמע את הנשיקה שלך, ויקי?
מה קרה לנשיקה של אלה?
שם, אני חושב שאני אעשה לך בזיגזר.
אני על נשיקות יכולה להגיד שאני פשוט לא אוהבת להתנשק עם הרבה רוק.
רק את נועם את אוהבת.
אני אעשה לזכור את זה, אבל פשוט יש לי הרבה רוק בפה.
הנשיקה הראשונה שלי הייתה בדנמרק גם כן, שהייתי בת 15. זה היה עם איזה בחור פלסטיני, לפי דעתי. ואיזו מסיבה שהייתי שיקורה לחלוטין. הייתי כאן בתיכון, וכאילו, למי שלא יודע. וכולנו הלכו שיקורים לאיזה אולם ספורט ביום שישי, כי באולמי ספורט בדנמרק כל הצעירים אוהבים לבלות ולרקוד.
ניצלת על ידי פלסטיני?
האמת שהוא שאל אותי איך קוראים לי ומאיפה אני, וניצלתי את עובדת היותי שיקורה, ולא עניתי, אלא שפשוט התחלו להתנשק.
זאת אומרת שאני בעצם כמכון נשקתי אותו?
נועם, בעקיפין אתה נשקת פלסטיני. אבל גם זה היה סיפור וירטואלי, והנשיקה הראשונה שלה הייתה אותה הנשיקה שאתה חווית.
לחלוטין בשקיעה. עם נועם, אני זוכרת את זה. כאילו זה היה
אתמול.
כן, יש טיפה בעיות פה עם מתי הנשיקה קרתה והכל, אבל אנחנו מסכימים.
ננסה לפענח את זה בהמשך השידורים שלנו.
אני חושב שהנשיקה התרחשה בוודאות.
לפי אלה ונועם, ששניהם התנשקו בפעם הראשונה בדנמרק, זה ממש נשמע כאילו פה זה עיר האורות. ופריז קטנה עלינו, אבל הנשיקה הראשונה שלי הייתה באשדוד. גם זה עיר האורות.
עיר האורות.
גם זה סוג של עיר האורות. והיא גם הייתה...
אלפי זוגות נוסעים לאשדוד להתנשק.
ברור.
רק בגלל הרומנטיקה?
לא שמעת על הנחל הזה, המזוהם, שזורם שם, זה נורא רומנטי. דרך אגב, זה באמת היה שם. כשהייתי בת 14...
מזוהב, לא מזוהם, מזוהב. נוצץ זהב.
כשהייתי בת 14 ולא היה בזה כל דבר רומנטי כזה, אמרנו, טוב, בואו נלמד להתנשק, והתנשקנו. אבל כמו אצל קודמי, גם הנשיקה הראשונה שלי בעצם הייתה פה, עם שחר. מעולם לא התנשקתי לפני זה. ואתם יודעים מה המלאכים עשו?
הללויה! עכשיו, לרגע שכולכם חיכיתם, אני כמובן שהנשיקה האמיתית שלי התרחשה עם ויקי, והייתה הנשיקה היחידה אי פעם והכי טובה. את אלה ואת נועה ממשקיעה וזה אני בחיים לא ראיתי, אז אני סומך עליהם שהנשיקה שלהם התרחשה.
התרחשה.
למרות ששלנו הייתה הרבה יותר טובה, רק לידיעתכם. אבל הנשיקה הראשונה, כמובן, אם הייתה לי נשיקה ראשונה אחרת, אז היא בטח הייתה בין, מתי שהייתי בין 13 ל-14, היא הייתה בול ביום הולדת שלי.
אם היא הייתה.
אם היא הייתה. אני חושב שהיא הייתה מוגשת כמתנת יום הולדת על ידי אחת מהשכנות שלי.
פשוט שכחה לקנות מתנה נורמלית.
לא, את האמת שכרגיל, כמובן שאבא ואמא לא שומעים את זה ברדיו, אז אני יכול להגיד את האמת, ההורים שלי כל שנה שכחו לי את היום הולדת. כל שנה. עכשיו כנקמה אני כאילו שוכח להם, אבל זה בסדר, אנחנו נגיע לזה אחר כך. העניין הוא שהיא הייתה באמת הבן אדם היחיד שזכרת יום הולדת שלי, והיא אפילו הגיעה עם מתנה.
נשיקה.
לא.
אז גם מתנה וגם נשיקה?
גם מתנה וגם נשיקה.
שלא התרחשה, שכביכול זה התיאורטי, אם הייתה מתרחשת.
והיה ביקום מקביל אחר. זאת הייתה נשיקה, כאילו. אבל כמובן שהיא חס וחלילה לא מחליפה את הנשיקה המושלמת.
שקרתה.
שקרתה עם ויקי בתור הנשיקה הראשונה.
כאילו הייתה.
יוצא לכם להתנשק עם יוגי או עם ווילי?
מה הנשיקה הראשונה שלכם עם יוגי?
הנשיקה הראשונה עם יוגי. הייתה כשאספתי אותו הביתה, כשהוא היה בן 8 שבועות, הוא הביא לי לכלב. מי צריך יותר מזה?
גם השמש שקעה באותו זמן? או שזה...
זאת הייתה הזריחה. זה אפילו יותר טוב, כן.
עכשיו תרשו לי לשנייה אחת, זה יהיה השנייה שבה אני הולך לסתות מהנושא ולשאול, האם למישהו יש פה פתרון לחידה שהוצגה? כי אם לא, ואני יודע שזה בטח אוכל אתכם עמוק בפנים, אתם תדעו את הפתרון בעשר הדקות הבאות. עכשיו אנחנו יכולים לחזור אבל עם קצת מוזיקה שתדבר על האהבה.
לא, אני מכירה האמת, רציתי לענות, אתה שואל את השאלה.
את מכירה?
אתה שואל
שאלה.
אני חשבתי שתכנאי השידור שלנו אמור לענות על השאלה.
לא, אז אפשר לנחש?
את יכולה לנחש.
אני מכירה, כאילו זה לא יכול להיות הוא, אבל אני מכירה את סטרינברג, המחזאי השוודי.
אבל האם יש עליו רחוב?
זהו. שאף לא שמעתי שם רחוב על שם
אני מבטיח רחוב מפורסם מהרחובות הוותיקים שאף אחד אפילו לא היה מתאר לעצמו רחוב מפורסם כזה שאתם אחר כך תחזיקו את הראש ותגידו איך לא ידענו
אבל אתה יכול לתת רמז על הסופר עצמו כאילו
אני חושב שהיה הרבה רמזים על הסופרת
במהלך השידור,
למי ששם לב. לכל המאזינים חדי האוזן.
זו שכתבה את הסיפור על ניל סולגרסון.
סלמה...
אבל אני לא מכירה את השם שלה.
סלמה, אני לא זוכרת מה שם המשפחה שלה, אבל אנחנו נחזור עם שיר, ואז ננחש מה היא הסלמה.
סלמה הייק?
כן.
זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רחב על אופניים, לה היה מבט תמים, הם הביטו בעיניים, וידעו זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים, בים. הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך, בחולצת טריקו הצידה עם הג'ינסים הכחולים, את ריסיה היא הרעידה בלי מילים, מילים. הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים שהחיים, העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים שהחיים, מתחבקים ומסתכלים בחלונות הרבה, ורואים מול העיניים אהבה, אהבה. ואחר כך בקולנוע הצגת חצות, אי אפשר עכשיו לשמוע, הוא אומר לסוד, בסוד הוא אמר לה בואי הנה וליטף את שערה, היא הסמיקה ונתנה לו נשיקה, כך התחיל בסוף הקיץ עוד סיפור של אהבה, והשמש בינתיים התגלתה בהר, של החיים, העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים.
וואו,
מוזיקה. אנחנו נורא נהננו כאן היום. על מה בעצם דיברנו? אז היה לנו את ההצגה, The Death of the Salesman.
תלכו לראות.
של ארתור מילר בפולקט תיאטר.
בקרוב אפשר להוריד מהאינטרנט, אז תחפרו.
בקרוב, The Pirate Bay.
טוב,
צילמנו אותה אתמול. זהו, אז אנחנו עדיין מעשנים. יש כאלה שלא מעשנים.
וחבל.
וחבל.
תחילו, זה כיף, זה בריא.
ואם לא, אז אפשר לעשות יוגה.
צמחונות.
או בשרנות.
וכמובן...
מה עוד היה?
יוגי וויליאם.
פינת החידה השבועית, מה יוגי אכל. וכמובן שכולנו יודעים, יוגי אכל ארנב.
אנחנו נשתדל לא להוסיף פינות. אולי יהיו עוד בהמשך.
בוודאות יהיה פינות, הפינות זה רעיון יפה. ובתקווה גם כן, החל מפעמים הבאות שהתוכנית הולכת לעלות לשידור, אנחנו נוכל גם להעלות אתכם. מאזינים יקרים, שאתם תהיו חלק פעיל, שותף ועיקרי בתוכנית. אנחנו נשמח לדבר עם כולכם ולשמוע מה לכם בא לשמוע, מה אתם רוצים לעשות ואיך לעזאזל אתם מעבירים את שביזות יום א'.
ועכשיו כל אחד מקבל מילת פרדה. אז נועם המתפרץ, מה המילת פרדה שלך?
קודם כל צריך להתפרץ למה שאמרת.
מה?
צריך להתפרץ למה שאמרת.
אבל זה הכינוי, אין מצב.
אתה התפרץ למה שאני אומר. למה תתפרץ למה שאני אומר?
אין מה לעשות, אתה קיבלת את הכינוי.
אני מתפרץ עכשיו ואני צריך להגיד משהו.
אוקיי, אלה היו מילות הפרדה של נועם.
התפרצו דברים שלי, אני לא
מאמין. ועכשיו מילות הפרדה של אלה היוגית.
אלה, אתה רוצה להגיד מה את רוצה להגיד.
זהו, האמת שקודם לא אמרתי שגם דיברנו על המרסוי, ואפשר לראות אותו בסטייטנס, מיוזיאום פור קונסט, ו... זהו, מה יש לי להגיד? להתראות, נורא נהניתי.
אוקיי, ומילות הפרדה של שחר החננה.
כל מחשבים לתיקון.
מילות הפרידה שלי הם ויקי, אני אוהב אותך, ואני לא חננה. באמת שלא.
זה היו מילות הפרידה של שחר החננה.
ויקי לא יפה בכלל.
ומילות הפרידה של ויקי... וואלה, היה סבבה. אני מקווה שגם אתם נהנתם ו...
ניפגש בפעם הבאה בתוכנית המטורפת של נועם אלה ויקי ושחר עם טכנאי השידור הנפלא שלנו דן ריטוב על המוזיקה
שקוטע את הלוח.
טיק טיק.
אתם מאזינים לרדיו שלום בקופנהגן, אפשר להזין לרדיו בתדר 87.6 FM ו-90.6 בכבלים. השידורים משודרים בשני עד חמישי בין 6:30 ל-8 בערב, בשבת בין 10 ל-12 בלילה, ובראשון בין 10 ל-12 בבוקר, ובין 4 ל-8 אחר הצהריים בעברית. שלום, אתם מאזינים לרדיו שלום בקופנהגן. אפשר להזין לרדיו בתתר 87.6 FM ו-90.6 בכבלים. השידורים משודרים בשני עד חמישי בין 6